אנחנו היום יום חמישי, כ"ג באלול, דף שין, עין, דלת, מספר ימים קצר, שבוע הבא ביום הזה, אנחנו כבר בראש השנה, ביום הראשון של ראש השנה, דף שין, עין, ה. אז כן, זה השיעור במוסר אביך האחרון לדף שין, עין, דלת. אני מבקש מכולם...
זה המדל כזה בשנה.
אני חושב שאפשר לשאול את זה אחר כך. רואה השנה מתחיל בעזרת השם ביום רביעי בלילה. יום ראשון של ראש השנה זה יום חמישי, יום שני של ראש השנה, יום שישי, שבת בתשובה, ושבת לאחר מכן יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, ועל כל ישראל, אמן. בספר הזה שיש לרוב הכיתה, זה בעמוד, לפתוח בבקשה בעמוד 71, ומי שאין לו, אז שיסתכל בספרים האחרים, אנחנו במוסר אביך, פרק ב' באות ה'. המשך שלמות העבודה מהאהבה לרצון השם בלבד, זה האות ה'. אנחנו התחלנו לדבר על זה בשיעור הקודם, כן, מוסר אביך, התחלנו לדבר על כך בשיעור הקודם, אבל אני רוצה, לפני שנמשיך להמשך, אני רוצה רק לעשות פרק ב' עוד ה. לפני שאנחנו ניכנס לתוך פרק ה לעומק, דיברנו על זה קצת בשיעור הקודם בשבוע שעבר, אני רוצה יחד איתכם אני לסכם את מה שלמדנו בפרק הקודם כדי שנוכל להיכנס מתוך הבנה. למעשה אנחנו פתחנו את הפרק הקודם, את הפסקה הקודם, סליחה, הפסקה ד' בשאלה כפולה, כלומר כיצד אפשר לומר שהשלמות שלנו היא מחוברת בעשיית נחת רוח ליוצרנו, לקדוש ברוך הוא, עוד שהאדם, כאדם, כבשר ודם, כמי שיש לו נטיות גשמיות, מייחס שלמות וטובה לעצמו. כלומר, כאשר האדם מרגיש ועושה דברים, הוא חושב על עצמו. אני עכשיו אולי אפילו אתן דוגמה, שאנחנו דנו בה הרבה ודיברנו בה הרבה, לא רק אתכם, לא בחור בישיבה. שבנו ושאלו, האם זה שאני עושה מעשה מסוים, שהוא מצווה, ואני חושב על השכר בגן עדן, האם יש בזה פסול? אנחנו שיטתנו, ואנחנו נראה את זה גם בדברי הרב, שאם אתה חושב שמה שאתה עושה בשביל לקבל שכר כלשהו, אז זה כמו שהמשנה אומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, על מנת לקבל פרס. אז זו עבודה בשם כן, זו קיום מצווה כן, אבל זה לא משלמי. כי בסופו של תהליך, אתה גם עובד את עצמך. ממילא, הוא אמרנו שיש פה באמת קושי, קושי אמיתי מצד האדם. הוא חושב גם על עצמו, מה לעשות? אנחנו בני אדם, לא מלאכים. ממילא, אנחנו אמרנו שלא רק זה, מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמו שאומרים חז"ל, כדי להיטיב לנו. אז אם הוא רוצה להיטיב לנו, ממילא, אני רוצה לקבל את התורה הזאת. אז אם אני חושב על הטובה הזו, אז אם אני כבר לא עובד את הקדוש ברוך הוא באופן המלא, אלא אני עובד באופן חלקי גם אותי. שאני נהנה ממה שאני פועל ועושה, ואם זאת השאיפה שלי או הכוונה שלי, אז באמת זה לא בסדר. ראינו שזה לכאורה סתירה, יש פה שני צדדים. עבודת השם בשלמות אומרת שאני עובד את הקדוש ברוך הוא, למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה וזהו, כלומר אני לא עובד. וזה לא מעסיק אותי מה שכר המצווה ומה יהיה לי בעולם הבא. אני פה, קדוש ברוך הוא, תהיה אותי לקיים את המצוות, אני מאמין בו, אני מקיים את המצוות.
אם אני מקיים את המצוות, אני גם חוזר כאילו על המצווה שקיימתי ואת בועה להם.
לא, המצווה שקיימת זה בסדר. לא, לא השכר שבה.
אני לא שיבלתי.
אז זה בדיוק העניין, זה כאילו השלמות היא בלי זה. השלמות אומרת, אני עכשיו הנחתי תפילין, למה? כי כך כתוב בהלכה, למה שיש שם ציווה, אנחנו נתפילים, שלום.
אני גם זה, אבל אני גם חושב, וואלה, איזה מהלך קיבלתי.
יפה, אז זה בדיוק דיברנו עכשיו. זה לא שלמות. שלמות זה כשאני נקי מכל מיני סיבות נוספות. זה בסדר, לא אמרנו שזה לא טוב. אמרנו שאבל זה לא שלמות. אוקיי, שלמות זה אומר שהדבר, אתן לך דוגמה. כשאנחנו חופרים בקרקע ומחפשים את הילי זהב, ומוצאים מדילי זהב, אנחנו לא יכולים להשתמש בזהב כפי שהוא עכשיו יצא חומר גלם מן הקרקע. כמו בבין מאוד נחושת ובדיל, ראינו את זה אתמול, אולי נוספת לב, בנבואת ישעיהו, בחזרת ישעיהו, בפרק הראשון, שהוא מדבר על כסף ובדילים, ובדילים, כלומר, הבדיל והכסף מורכבים זה בזה, צריך להוציא את הבדיל מהכסף, אז מתיחים את זה באש, ולהיות בדרגות החום של הנוזלים, זהב ושאר החומרים, הם שונים, אבל מה שיותר מהיר, כן, להפוך לנוזל, כן, הוא יוצא, הוא נוזל, הוא נשפח מן החום, הוא נשאר לנו משהו שהוא נקי, כמה שאפשר. זה מה שאתה רואה בחתמות, או כל מיני דברים שמזהב, אתה רואה כך וכך קראת. קראת זה אומר רמת הניקיון של חומרים שהם אינם זהב. בסדר? אומרת שגם אם אנחנו מתקדים על הזהב, כפי שהוא, ברמה הגבוהה ביותר, יש בו עדיין חומרים שהם אינם זהב. באחוז נמוך, אבל הם קיימים. זאת אומרת, אם אני מקיים את זה, ועושה את רצון השם, אפילו אם יש לי שם איזה נקודה אחת קטנה, 99.9 אני בסדר עושה רק רצון השם, ויש את אותה 0.1, כן? להשלמה למאה. אני חושב משהו שאני אמור להריח, זה בסדר, זה נפלא, אבל זה לא שלם. מתפצר את זה נקודה. זו מדרגה מאוד גבוהה. אוקיי? לכן הרב אומר, שיש פה צורך להסביר איך עובדים עם שני הדברים הללו. בתחילת כל הפרק השני הזה, במוסר אביך, דיברנו על כוחות הנפש שיש באדם, בעבודת השם, אמרנו שיש שכל, יש רצון. והמיזוג של שניהם צריך להגיע לשלמות. עם שני הכלים הללו אנחנו נגיע לשלמות. לכן, אם אנחנו נסכם, הרב עונה שתי תשובות. האחת, תשובה שמדברת על הקיום היומיומי. כלומר, אנחנו מחפשים כבני האדם בעיקר את הטוב שנעשה אחרי סליחה, הטוב שנעשה לאחר. ולא מה שנעשה טוב לנו. כרגע שאני מפנה את החשיבה שלי, שאני פועל בגבולות, על מנת לעזור לאחר, ואני לא חושב על עצמי, פה אני מגיע באמת למדרגה שקרובה מאוד לשלמות. למשל, אנחנו יודעים דברי הרמב״ם, ואנחנו בלכות תשובה, בימים האלה, שאם אדם עשה תשובה, עשה מצווה, אז הוא מטה את עצמו, בבחינה האישית, שזה אמרנו לא שלמות, אבל את כל העולם כולו לחב זכות. זאת אומרת שאם עיקר המחשבה שלי תהיה, שאני עושה את המצוות כי השם ציווה, אבל במקום לחשוב מה אני מרוויח, אני חושב רגע איך העולם הרוויח מזה, הגעתי לשלמות. כלומר, אני לא חושב על עצמי, אני חושב על האחר, אני חושב על הבריאה, על כל הנבראים, על כל העולם, על כל המציאות. לא עליי. זה שאני אולי אקבל אחר כך רווח בעולמות העליונים, זה לא הנושא שנמצא אצלי, לא במחשבה, ולא ברצון, ולא בתכנון. אני עושה את השם ציווה, ואיך העולם מרוויח. איך מישהו אחר מרוויח. זה עונה הרב, תשובה אחת. כלומר, בעקבות זה אנחנו יכולים להגיד, שהשלמות בשבילנו, דוגמה, אדם שמציל עיר. אוקיי, אדם שמציל עיר. אז עצם ההצלה שלו, שהוא הציל את העיר כולה, היא זאת שצריכה לשמח אותו שהוא יוציא כך וכך ונפש. הוא מה יש הרגש, הוא מצליח לחזות שזה הולך להתפרץ, הוא מגיע לעיר, מודיע לכולם, עוזר לכולם להתפלות, מעביר את כולם ובוא מבטחים. איזה יופי. אם כל המחשבות שלו יהיו רק בזה, כן, הוא יגיע לשלמות. אבל תראו לדברים שמישהו מרוב התפעלות שומע שזה מה שהוא עשה, ושולח לו פרס. מאלף שקל. משלמים אותו, נו, מה אתה אומר? הוא אומר, וואו, איזה כיף, הרווחתי 100,000 שקל. הוא הפסיד את הכל. כי הוא, מה הוא עושה? הוא לוקח נפשות של בני האדם, כן? ומשאיר אותם ב-100,000 שקל. ולנפש של בן אדם אין ערך. זאת אומרת, הוא לקח את הדבר הכי גבוה שיש, והוריד אותו למטה. אז ודאי שההצלה היא הצלה. ודאי שמה שהוא עשה זה יפה, אבל עכשיו הוא הוריד את הערך. של המעשה. שלא, לא את העניין, העניין נשאר, הוא הציל. כלומר, אם אדם עושה מעשה על מנת לקבל פרס נובל, אז יש בעיה. המעשה שלך מאוד יפה, אבל זה שהפרס, זה היה בשביל פרס, הורדת את הערך. כי באותו רגע שאתה קיבלת את הפרס הנובל, חשבת על מי? עליך. נכון שכל העולם כולו עכשיו ייהנה מההמצאה שלך, מהחינוך שלך, מהידע שלך. בסדר, אבל מה היה המוטיב שלך? אתה. זה לא שלמות. אוקיי? ממילא, הרב אומר שזה הצורך להגיע בעבודת השם, לרמה הזו. אנחנו עם כל הנטייה הגשמית שלנו, עם כל הרצון הטבעי שלנו לחשוב על עצמנו, אנחנו צריכים לחשוב על האחר. באופן הזה, אנחנו יכולים באמת להגיע אל השלום. עכשיו כולם בבקשה לעבור לעמוד 72 בספר שיש אצלי, כן. לא. טוב שאתה שואל, שאלה מצוינת. שלמות בעניין הזה, הכוונה היא שלמות המעשה. במעשה עצמו. אבל לא השלמות הגדולה שאדם אין לו חטאים. הרי בוודאי בידוע הוא, שאומר הפסוק, שאין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. זאת אומרת, אין מציאות שאדם לא יחטא. אבל ישנה מציאות שאדם עושה תשובה. זה תלוי בו. אפשר לעשות תשובה על כל החטאים שבעולם, גם הכי חמורים שבעולם, גם על יסורי כרת, שבזמן שבית המקדש שהיה קיים, אין לנו תשובה על כך, כן? אבל, אלא אתה מביא כמובן חטא, ואם אתה נמצא ביסורים שצריכים גם להרוג אותך על ידי בגין, הורגים אותך. אבל היום אין לנו את זה, כמו שכותב הרמב"ם, שהיום שאין לנו בית מקדש, התשובה מחפרת על הכל, הכל בכל מכל כל. גם על העבירות הכי חמורות שבתורה, אז את התשובה התקדם. ממילא נחתור, כולנו נחתור. סליחה, נחתה. לעשות תשובה, זה כבר תורי בכל אחד ואחד, כמה הוא עושה תשובה. ותשובה, אני רוצה להזכיר מה שלמדנו בשנה שעברה, רבותיי, תשובה זה לא דם חדש. תשובה זה לחזור לנקודה שממנה נפלת. כי המילה שב זה לחזור אחורה. נכון? הלכתי ושבתי. כלומר, אני נפלתי בנקודה מסוימת, אני תחזור אליה, ויותר אל תעשה, זאת תשובה. נכון שזה תלוי שהתשובה, יש בידוי, יש צער, יש חרטה וקבלה לעתיד, נכון. אבל אתה לא פותח דף חדש. כי אם אנחנו מתייחסים למשל אל המושג דף חדש, זה אומר שהדפים שהיו קודם נשארו בקלסר, הם מלוכלכים, אני לוקח דף חדש נגיד. אבל מה עם המוכלך? הוא נשאר. כלומר, התיקון ביהדות הוא לחזור לנקודה שממנה יצא. זה הכל.
לבן אדם תמיד יישאר אורות משהו.
האמת היא שנושא המחשבות הוא נושא אחר. אבל קודם כל מדברים על המעשה. תפסיק לעשות. אם אדם חוטא בחטא מסוים ועושה אותו תדיר כל הזמן, אומרים לו, דבר ראשון, מה אתה צריך לעשות? עצור! ברגע שעצרת, חזרת לנקודת הלפני, זו תשובה. עכשיו יש חלקים פנימיים שבהם אתה עכשיו במחשבות, בלב, עובד על ניקיון, בסדר. אז זה התהליך הבא. אבל קודם כל, עצור. בסדר? דוגמה, אדם מטייל בהרים, נפל מצוק. בגלל חוסר זהירות. היה מזלו, התרה מזלו, והוא נתקע על איזה מדף סלע והוא נעצר. אומרים לו, מה עכשיו תעשה? קודם כל, עצור! קודם כל, תעמוד! מה היית אומר על האדם שעכשיו עומד שם על המדף סלע ומתקופץ לתהום? היית אומר שהוא איבד את דעתו. כבר נפלת, נכון? עצור! אחר כך הם יוצאים משם דעת ההליך הבא. אבל שלב ראשון תעצור את הדעות שלו. בסדר? כי בואו נעבור עכשיו לעוד ה. ובעוד אני אבקש מכולם להסתכל בפנים, פה אצלך זה בעמוד 72, זה מוסר אביך, שאלה נגיד לא, אז בסוף, יש גם כן, מוסר אביך, פרק ב', נתנאי, זה ספר כמו זה, לא נראה לי. לכן נפתח בסוף, נפתח בסוף, לא בספר, יש שם רק את הפרקים אני חושב, נכון כתוב מוסר אביך למעלה? תראי לי לך. חייב לתת מוסר אביך. יפה, אז זה בסדרה הקודמת. טוב, אני אגיד לסדר השני, בבקשה. אני רוצה לקרוא את דברי הרב, ואנחנו אמרנו בשבוע הקודם, וזה נראה חזרה, אבל זה לא חזרה, אנחנו נתקדם. למעשה אמרנו שהפרק הזה, הסעיף הזה, סליחה, בפרק השני הוא הפרק הכי עמוק שיש בספר, זה במוסר אביך. ולמעשה הוא דורש תשומת לב מיוחדת, ולכן אני חוזר על מה שדיברנו קצת בסוף השבוע הקודם, בשבוע שעבר, ויחד ננסה להבין לעומק את דברי הרב. אולי לפני שאני אעבור אל הסעיף הזה בתוך לשון הרב, אני רוצה יחד איתכם להעלות את נקודת השורש. למעשה אנחנו מדברים על הצורך להגיע למציאות שבה אדם פועל את כל פעולותיו בעולם, אני עכשיו מדבר לא רק בקיום מצווה כזו או אחרת, אלא גם בחייו היום יומיים, למציאות שבה כוונותיו בעשייה כל מעשה שלו יהיה, אדם צריך להשתדל שיהיו טהורים ונקיים ככל האפשר. זאת אומרת, לא רק לעשות מעשה מצד צורך, אין דוגמה. אדם אוכל, יש לו צורך טבעי לגדול. אדם שותה, יש לו צורך טבעי לשתות. כי זה קיומו, בלי אוכל ושתייה לא יהיה לו קיום. השאלה היא, האם אני מסוגל או יכול, כשאני הולך לאכול, שהרצון שלי, שהוא גשמי, ייפגש עם השכל שלי, ביחד נכוון בהליכה אל האחר, בעצם האכילה למשהו אחר. משהו אחר נראה כאילו, אני מדבר עכשיו, מסתכל על הפנים שלכם, מדבר טורקי. מה? אני הולך לאכול כי אני רעב. מה אני צריך עוד לחשוב? אמת? אני רואה את הפנים שלכם, אני רואה את הדמה, אני רואה כאילו, מה הוא רוצה, מה הוא מוכן עלינו על הבוקר? שוב על לישון, אני הולך לאכול בשביל מה? אני הולך לאכול כי אני רעב, אני שותה כי אני צמא. נכון, אמת. יציב, ככה לא. אבל תראו לעצמכם, כשאדם היה הולך לאכול, וכשהוא היה הולך לאכול מצד זה שהוא רעב, אבל הוא אומר, נכון שאני רעב. אני רעב מצד הטבע הרוחני שלי. אבל אני אוכל כדי שיהיה לי כוח לקיים את רצון השם. אני אמשיך לאכול, ואני אלעס באותה צורה, הכל יהיה אותו דבר. השוני המהותי הגדול בין ללכת לאכול כי אני רעב, לבין אני הולך לאכול כדי שאני אהיה בריא ויהיה לי כוח לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה הבדל של שמיים וארץ. זו אותה אכילה מצד המעשה, אבל זה כוונת הלב שונה לחלוטין, כי אני לא חושב על מי, על עצמי. כלומר, אני עושה את זה ועל מנת לעשות את רצון השם, לא את רצוני, לא להיות רעב. נכון שאני לא אהיה רעב אחר כך, טוב, בואו קשה. אבל למה אתה הולך לאכול? כדי שיהיה לי כוח לעשות את רצון השם. זה נקרא כוונה טהורה.
זה לא כוונה אמיתית.
לא, היא צריכה להיות כן.
אבל מה אדם שואף לאכול לא מנה דעות?
יפה, אז אנחנו אומר הרב, אדם צריך להגיע, זאת השלמות. כלומר, כשאני לוקח את עצמי ומפנה את עצמי הצידה, ושם במרכז את מי שאמר והיה העולם, זאת שלמות. כי אני לא העיקר, אני לא הנקודה. אני פועל, אבל לא בשביל עצמי. אני לא המוטיב שאליו מוביל הכל. במילים אחרות, איך נקרא לתפיסה הזו, לכוונה הזו? אני אתן לכם רמז, זו מידה. איך נקרא לה? איך? זה לא שמעתי. איזה מידה הזו? שאדם לא חושב על עצמו. הוא לא מחזיק
מעצמו.
מידת ענבה. כלומר, כאשר האדם פועל בכל פעולותיו באות מצד מידת ענבה, מידת ענבה אומרת שעם כל מעלותיי, כישרונותיי, יכולותיי, אני קטן. זה לא אומר שאדם הוא אפס, חצי שלום. זה טעות, אבל באמת, מצד האמת, במה אדם יכול להתגאות, רבותיי? גם אם הוא היום שחקן, מצטיין, גם אם הוא היום מוציא ספרים, גם אם הוא יודע לך, במה הוא יכול להתגאות במה שלא שייך לו? דוגמה, אני היום, בשם העניין, בשם הדוגמה, אני היום משמש כמסגיר של מיליארדר. בסדר, אחד מעשרה מיליארדרים שבעולם. אני מסגיר שלו. נוסע איתו לכל מקום, מחזיק לו את התיק. יש לי את החשבונות בנק, אני מכניס, אני מוציא לו. האם אני יכול לומר שחבר'ה, אני מחזיק מיליארדים. אם אני אומר את זה, אני חושב טיפש. הם לא שלך. תראו את פקיד הבנק. כמה כסף הוא מעביר ביום אצלו ביד? תלוי באיזה סניף, תלוי באיזה מקום, ויש מקומות שזה מיליונים. כמה יש לו משכורת בסוף החודש? 7,000 שקל. אמור לספר, שהיום הוא החזיק מיליון שקל ביד, זה שלך, מה אתה מתגאה? זה כלום. נשארת אותו לעולם בלי כלום. זה לא שלך. כאשר אני מבין שכל מה שיש לי, חוכמה, בינה, דעת, ממון, רכוש, הכל, זה לא שלי. זה של הקדוש ברוך הוא. הוא זה שנתן לי את האפשרות להגיע לזה, הוא נתן לי את הכישרון הזה, הוא עזר לי, הוא סייע לי, הכל ממנו. אז אני כתב. כלומר, צריך באמת להבין את המקום שלנו בעולם, מול הקדוש ברוך הוא. לכן כשאני עובד, פועל, עושה כל מה זה שלא יעשה, וכמובן רק בחיובי, אני צריך להבין ולשים את עצמי במקום המתאים והנכון. במקום המתאים והנכון שיפה שהצלחתי ופעלתי ועשיתי, אבל זה לא ממני, זה לא שלי. אני סך הכל אדם שביקש וקיבל בהשאלה להשתמש. האם אני בא לחבר שלי, או אתם יודעים מה, בוא ניקח דוגמה יותר טובה, אני לא כל כך קובל בכל מקום, אבל אבא בא לבן, אומר לו, אבא, בבקשה אפשר לקבל את הרכב, אני רוצה לנסוע עם חברי. אבא אומר לו, בצדר, נותן לו את הרכב. האם הבן יוכל לומר שזה הרכב שלו? כן, הוא יכול לומר. אבל אם הוא יאמר, אתם מה יגיד לו? אני חושב שאסור לך לנהוג, כי אתה עכשיו מדבר שטויות, אולי שאני. זה לא שלו? זה לא שלו, זה של אבא שלו. לא, לא בהכרח מכרתי בהם. כלומר, מי עושה ברית ועושה אירוע גדול של ברית מילה ואוכל, זה הכל, מי עושה? מי שנולד לו בן, נכון? מאיפה זה הבן מגיע? בדואר? באימייל? מי נתן לך את הבן? אתה בונה בית, קנית בית, אתה צריך לשים מזוזה. למה אתה שם מזוזה? כי קנית בית. מי נתן לך את הכסף? המעביד. והמעביד מאיפה? הוא מעבודה. ומאיפה כל זה בא? יש מישהו שדואג לזה. אז איפה אתה בעולם? כלומר, האדם שהוא מבין שכל מה שיש לו, לא משנה מה, זה נועד עבורו להשתמש, הוא קיבל בהשאלה. זה לא שלך. נכון, שאלתי חוקי העולם רושמים לך את זה, במשרד הרישוי, ובטאבו וכל זה. אבל באמת, באמת, מצד העניין, לא מצד הניירות, מצד מילה, אנחנו רגילים לחשוב בטעות שזה שלך. רשמית זה שלך, חוקית זה שלך, הלכתית עם קנית זה שלך. אבל מי נתן לך את זה? אז זה לא שלך באמת, זה ניתן לך לשימוש. יפה, נכון? גם אני לא שלי. זאת אומרת, אני קיבלתי את כל מה שיש לי להשתמש.
שום דבר
בעוד אני לא שלך. מצד העניין, ברור שהפי, חוק, הלכה, הכל זה שלך, כי אני אתה זה שלך. אם מישהו ייקח, הוא גזלן, או גנב, אבל לא זה. תבדוק מהם כל זה הגיע, מה השורש של כל זה. לא שלך. הכל נכון? ממילא כשרבי מאיר אומר את תלמידיו, כשרבי מאיר אומר את תלמידיו, הגמרא מספרת שאומר להם, בואו, אני הולך לקיים מצווה. והם הולכים איתו כדי לראות, להשתתף. אומרים שהוא הולך לאן? למקלחת. רבינו. רבינו, זה מצווה להתקלח? אומר, בוודאי. נפש בריאה וגוף בריא, אני רוצה לשמור על הגוף שלי בריא, כדי שנוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. אז גם מקלחת זה מצווה. תראה את ההבדל בכוונה.
נכון.
תראו את ההבדל בכוונה. אני הולך להתקלח כי אני מזיע, אני הולך להתקלח כי יש לי ריח לא טוב, אני הולך להתקלח כדי להרגיש נעים. אמת. אבל באמת, באמת, מה הרעיון? הגוף הזה לא שלי. הגוף הזה זה של הקדוש ברוך הוא, אני צריך לשמור עליו נקי. אז לכן אני הולך להתקלח. זה שאחר כך יהיה לי ריח נעים וכו', בסדר. אבל זה לא העניין שלי. זה השלמות. ולכן, הרב, כשהוא מדבר על הדברים הללו בפסקה הזאת, פסקה ה', עד כמה שאנחנו עובדים מכאן, עד כמה מידת הענבה היא היסוד והשורש להגיע לשלמות עבודה. כל מקום שאדם שם את עצמו כמרכז, כל מקום שאדם רואה את עצמו שהוא זה שאמור להרוויח או לקבל משהו כתוצאה מן המעשה, אולי הוא עושה את הפעולה, הוא עושה את הדבר הנכון, אבל היא לא שלמה. כי בסופו של דבר אתה עובד, פועל ועושה לעצמך. זו לא יכולה להיקבל עבודה שלנו. כלומר, אני אתן פה, אני מסביר את זה כך, כדי שאחר כך נרוץ בדברי הרב, יהיה לנו יותר קל לחבר. כלומר, אם עכשיו עולה שאלה, וכל מה שאמרנו, אז איך אפשר להגיע לכזאת ענווה? איך אפשר להגיע למצב שבו בן אדם מרגיש שהוא בכלל לא חשוב? זה לא עובד. אדם רוצה להרגיש שהוא רצוי, שמעריכים אותו, שהוא שווה משהו. ואתה אומר לי עכשיו, תרד למידת ענווה כזו, שתשים לי עצמך קטן. לא אפס, לא כלום, אבל קטן. האדם לא יכול להיות במצב הזה, שהוא מרגיש את עצמו קטן. לכן בוא נלך רגע הפוך. וננסה, כמו שאמרנו מקודם על הצלת העיר, ואז יהיה לנו דבר ברור יותר. בוא נלך לא הצלת העיר. אתה עכשיו רואה ברחוב, בשכונה, אתה נמצא באיזו סיטואציה שיש בן אדם בסכנה. אתם יודעים מה? בוא ניקח דוגמה. אתה הולך בדרך, אתה רואה רכב, מישהו שכח את הילד שלו באוטו. האוטו נעול. הילד בוכה בפנים, אתה רואה שהוא מצב לא טוב. אז אתה מנפס את החלום, הוא קורא למשטרה. אוקיי? הצלת את הילד. זה מעשה גדול. זה מעשה עצום. הצלת נפש ממוות. אוקיי? אחרי שבועיים, קוראים לך לקבל תעודת הוקרה. תעודה, מטעם המשטרה, שהצלת את הילד, כל הכבוד שעשית את זה. תעודת הוקרה, תקשורת בעניינים. בסדר? השאלה שצריך לעמוד בפניך זה עכשיו, האם הילד הזה, הילד הזה שיצאת אותו, שווה ערך לתעודה? רגע, אם אתה עושה את זה באמת נקי, אתה אומר תודה רבה, לא רוצה תעודה. אני לא מרגיש צורך בתעודה. מה התעודה תיתן? מה היא מוסיפה לי לחיים? שום דבר. אני זוכר, אתם זוכרים כל החיים. לא צריך להסכים לך כלום. אם אתה הולך, כי אז, איך אומרים, ברחוב יכירו אותך, יעשו לך כל הכבוד, ידעו לך מחייה על הגב. חבר'ה, זה כמו הבן אדם שהציל עיר ונתנו לו 100,000 שקל. זאת אומרת, צריך להתבונן על הדברים ולהגיד, אני יצאתי את הילד, זהו, שלום על ישראל ונגמר העניין. אין יותר גדול מזה. אין משהו אחר שיכול להיכנס באמצע. זו ענבה. והדבר נשאר גדול. זה לא מוריד ממך כלום. נשארת גדול. יצאת גדול. בשני המישורים. בעצם המעשה, ובעצם זה שביטלת על כבוד מדומה או מחשבה על עצמך. אז באמת יצאת גדול. לא.
כמעט כולם...
נכון, אנחנו מדברים עכשיו על שאיפה. מדברים עכשיו על האן צריך לרצות להגיע.
לא, כמעט כולם עכשיו נגיד להתחיל את הילד. אני לא אקבלו את
נפלא, כך צריך להיות. אבל לא לשבת בבית ולהגיד אופי, זה בעשה.
למה אני לא אתן?
לא ראינו אותי לרדיו. אבל מה עשית? אתה הקטנת את המעשה. הבנו? לכן הרב, כשהוא מדבר על זה, מידת הענווה הזו, צריכים לזכור שאדם צריך להיות תשוקה אחת, מרכזית, שמובילה אותו בחייו, בכל מעשה שלא יהיה, זה למלא את רצון הבורא ולעשות נחת רוח לפני השם ולא נחת רוח לעצמו. אוקיי? כלומר, אתה לא מנסה לעשות מעשים ופעולות כדי שאתה יהיה לך טוב. אז אתה מפספס. המעשה ברוך השם יהיה לך שכר, זה למי שדואג בשכר, ויש כאלה שחיים כל הזמן שם למעלה, כן. הוא אומר זה לפי השאלות שאני מקבל בלי סוף. כל הרבה שאלות, מה יהיה איתי בגן עדן, מה יהיה איתי בגן עדן בגן? רגע, רגע, ועכשיו אתה חי? אז לא מה יהיה אחר כך, מה עכשיו? כי העולם הזה הוא עולם שבו אנחנו צוברים לחשבון הבא. זהו, שם כבר אין שום צבירה לשום דבר. אז במקום להתעסק במה שיהיה, תתעסק במה שעכשיו. כי ההווה עבר, סליחה, העבר עבר, כן? ההווה נגמר, והעתיד לא ידוע. אז במה אני אתעסק? בהווה, במה שיש עכשיו.
אוקיי, ההווה משפיע על העתיד.
זה ודאי. אבל אני מתעסק במה שיש לי מולי עכשיו, לא מה שיהיה עתיד לבוא לך תדע, ולא מה שהיה, כי כבר לא יכול להחזיר. אני מתעסק במה שעכשיו. לכן למעשה, נתייחס בנקודה הזו לשתי שאלות פילוסופיות. אנחנו אמרנו בתחילת הפרק הזה שיש שכל ויש רצון, נכון? שכל של האדם והרצון של האדם. אנחנו אמרנו שהדבר הנדרש מן האדם הוא לשלם בין שני הכוחות יחד. כל כוח בנפרד הוא בעייתי. שכל לבד, שכל לבד. בלי לשים גבולות לרצון, אדם יכול להיות מדיעות וחוכמות, ברמות מדהימות, ולהיות אדם לא מוסרי לחלוטין, רע, רשע, פוגע בזולת, מזלזל, עם כל הדיוטיו הגדולות. לעומת זאת, אדם שהוא לא חכם, ונותן הרגל שלו לפעול לפי מה שהוא רוצה, עושה הרבה טעויות, הוא לא בדיוק מבין מה הוא עושה. רק השילוב שזה מקביל את זה וזה תורם את זה, כל אחד מאזן את השני, אז המצב הוא טוב. כי השכל לא ייתן לרצון שלך לעשות מה שבא לו, כמו שאנחנו מכירים את המושג הזה, למה? בא לי. אמרנו כבר שהרב הראשי לעם ישראל הוא בכלל קובע הלכתי, הלכה למעשה, לרוב רובם של האנשים בעולם, זה בבא בא לי. בא לי.
בבא בא לי.
כן, בבא בא לי. חשק לי, בא לי, זהו אני עושה, זה הרב הפוסק הגדול מכולם, כן? לכל רוב האוכלוסייה האנושית בעולם. הוא רוצה, אז הוא רוצה. אז זה בא לי, מתחשק. תראה, זה לא יפה, בבא מתחשק, זה לא מסתדר. זאת אומרת, בבא בא לי, זה נשמע יפה.
אני חושב שבלבל.
לא, לא מתחשק, וזה לא יבלבל. לכן, אפשר לומר, יש סברה שאומרת, פילוסופית, אין בכלל דבר כזה שנקרא רצון חופשי. לא קיים דבר כזה. כלומר, יש שכל במציאות שהוא מחויב ומוכרח. כלומר, אני באופן אוטומטי, אין לי רצון חופשי. אני פועל לפי מה שאני, יש לי נטיות, כדי שאני גשמי, אוטומטית הרצון שלי הוא גשמי בזה. אין לי משהו חופשי. לפי הטענה הזאת. אז אני לא יכול לדבר על מושג שנקרא שלמות רצון, כי אין לי רצון. אוקיי? ממילא, כדי להגיע מצד שני לשלמות בתחום של החוכמה, שאני חכם ואני מבקש, יש לי שכל. אנחנו מבינים ששלמות החוכמה לבד היא מסוכנת. כי אם היא חכמה ויש לה המון ידיעות, היא יכולה לגרום נזקים בלתי הפיכים לרצון, לנטייה. זאת אומרת שהתפיסה הפילוסופית שאומרת שאני ללא יכולת לשנות את הרצון שלי, אז אוי ובוי, אם אני אחכים, ככל שאני אלמד יותר, אני מסוכן יותר. כי אני, הרצון שלי הוא זורם, הוא עושה מה שבא לו, אין מה שמפריד. יש פילוסופים אחרים שאומרים שהעולם נברא מפיצוץ, מאיזה חומר קדמון, אני לא ברור השם, כבר הוכח שיש להם בעיה ומודו שהם יש מעל החומר הקדמון שהם הגיעו אליו, מישהו שיצר את החומר הקדמון הזה, הם סוף סוף הודו מה שילד בכיתה, לא בכיתה, ילד קטן במשפחה דתית, שהוא מתחיל לנמוק, אומרים לו יש בורא עולם, אז הם הגיעו אחרי מאות שנים להבנה הזאת, לא מה לעשות, המדע הרי הוא מפגר, לכן, כאשר אנחנו מדברים על הטעות הזאת, שאומרת שהעולם נברא מחומר קדמון, למעשה יוצא מהתפיסה הזאת, שכל נברא, הוא נברא מחומר קדמון, כל נברא מחומר קדמון הוא אינטרסנט, כל דבר כזה, שיש בעולם, פועל לטובת האינטרסים הפרטיים שלו בלבד. כי יש בו חלק שמהו קדמון. והחלק הקדמון הזה הוא לא תלוי ברצון של הקדוש ברוך הוא, כי הוא קדמון. זאת אומרת שהתפיסה הפילוסופית המוטעית הזו אומרת, שהעולם לא יגיע לעולם למצב אידיאלי שבו אנשים ידאגו אחד לשני, כי כל אחד דואג לעצמו, לחומר הראשוני שלו, ולכן אנחנו מבינים שלא בעובדה במציאות אנחנו רואים שאנשים כן פועלים זה עבור זה, ויש אנשים רבים שגם לא רואים בזה שום מעשה חשוב, הם לא מחזיקים מזה, טוב להם עם המעשה עצמו בלבד. אז עולה שאלה, אז הם לא נוצרו מהחומר הקדמון, הם נוצרו לפני החומר הקדמון, או מה קורה איתם? ממילא אין מקום בשום שיטת תפיסה, לא זאת ולא זאת, פרט לדבר אחד. תעשה את הזאת הפיכה של השמיים. לכן יסוד הבריאה והשלמות שלה, תראי במה? במידת הענווה. זה הפסוק שאומר, בתהילים, וענוותך תרבה. זה נאמר, אז זה אתה אומר. ברגע של האדם יש תפיסה והבנה, שכל מה שהוא פועל ויש בכוחו הוא קטן, כי זה לא שלא באמת, זה ניתן לו, הוא מרגיש את זה טוב, זה לרכושו, וזה רשום אצלו, זה לא בחשבון הבנק ואתו בטאבו. באמת, 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 זה שלך באופן זמני, כי מישהו רצה שזה יהיה שלך. ונתן לך את זה בהשאלה לשימוש. ונסיים. כרגע לפחות בשאלה, לקחת מכשיר, כלי, לקחת צימר מחבר, שכרת צימר לשבת, ובמושאי שבת שיצאת משם נשברו כלים, אתה צריך לשלם? ודאי. זה מאוד ברור. לקח את הכלי בהשאלה והחזרת אותו מקולקל או פגום, מה אתה צריך לעשות? לשלם. באנו לעולם הזה כדי לעשות רצון אבינו שבשמיים בשלמות. זה לא שלנו. באנו את זה להשתמש. אסור לנו להחזיר את הפגום. אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, עוד יום יעבור, לא נורא, נמשיך, יהיה בסדר. זה פוגם במחשיב, זה פוגם בכלים, והכלים כרגע שאומרים עליו, זה הגוף שלנו והנשמה שלנו. וככל שאנחנו ממשיכים לבגור בה, אנחנו נצטרך באופן טבעי, כמו שאמרתם, נכון, לשלם. אתה קיבלת דעה שקלה. וברור לי, שאם אתם הייתם נותנים כלי, מכשיר, משהו לחבר, אמרו לכם את זה פגום, אתם הייתם כועסים, ואתם לא הייתם מבטרים, והייתם רוצים בחזרה לקבל מה שנקעתם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו בנים שובבים, קיבלתם הכל מהשאלה, תחזירו לי את זה שלם. השלמות מה היא? שכל דבר שאנחנו עושים ופועלים, נזכור שהכל מידו ולא שלנו כלום. ויש לנו רשות להשתמש, ואנחנו צריכים לעשות רצון אבינו כעבדים שאינם מקבלים פרס, לא בשביל כלום, אלא רק בשביל לעשות רצון השם. זה רק ככה, נקרא מהר, כי הזמן חלף, שאני אומר את הסדר בוקר, אומר הרב הוטה, והנה מכל הדברים האלה אנו למדים, שקרה שמילת הענבה, ואיך היא תחליט כל הטוב האמיתי, וכל מערכי הבריאה והמציאות בכלל, סדר השם יברך, על פי האופן שנמלא רצונות בהנהגותינו, על פי חוקיו האמיתיים שהם חיי העולם, ודם זה הדבר שסיבר אשרנו, במילוי רצונו, העושר שלא מתביא בזה שנמלא את רצונו באמת, כמו שצריך להיות. אחרת אין עושר מלא. כדי שיגיענו השלמות היותר נכבד ונשגב וקדוש, שכל חפציו לא ישבו בו, שהוא עשיין נרדו על פנה ומרדה. והנה, כל זמן שהאדם מדמה בעצמו, שמצד עצמו יש בו חשיבות, יש בו איזו המשכה, שעל כל פנים יעשה הטוב, שהוא התורה והמצווה בשביל שיגיע לא טוב, ואינו יכול כל כך להבין שכיוון שיש בזה הדבר מילוי רצון הבורא, נמצא שזה נשגב ונכבד ויקר מכל יקר, ואינו שבעולמות כולם להם קטל תחליט לעשות רצון הבורא. ואם כן, אין מקום בסכת ובחיתות גדול שיהיה נערך טוב או טוב המגיע לו מצד עצמו. אצל תאיר, אתה קבל 100,000, תשנח ב-100,000, נו באמת. נורדת את הערך. אבל כשיכין האדם, שכל עילוי שיכול לחשוב על עצמו, אין זה בחוק עצמו כלל, שגם עילוי המציאות והיותר שפל, רק מיד הבורא יתברך הוא לא, ושפעו הקדוש הוא זה שמנסעו, וכמו שכתוב, וענבתך תדבנו. תרווייני, אם כן הכל שלא יתברך. ומצד עצמו אינו כלום. וכיוון שאין האדם יכול לצייר בעצמו כמעט עניין האפס הגמור, הוא לא יכול לחשוב שהוא כלום. לכן כמו שכתוב, שיקנה לו קניין כנפשו, כן? על ידי זה הציור. שמצד עצמו באמת הוא כלום. אבל כל פנים ראוי לאדם לצייר בעצמו שכל הדעות הם רק היעדר הטוב. כל הרעות הם רק היעדר הטוב. אבל הטוב קיים. כמו שכותב הרמב״ם, ואם כן יכול לצייר עד כמה שפל ובלתי נחשב הוא הנמצא. הוא בעל העדרים, יש לך חסרונות, ובוודאי ראוי שזה השפלות יהיה לו, מצד שהיה לגמרי בכלל העדר, לא שפע הבורא יתברך וכדומה, בלי זה שאנחנו ברוך הוא ניתן לנו, אנחנו באמת בבעיה רצינית, אולי אפילו לא נהיה קיימים בכלל. אז מה יש לך מעצמך? מה אתה מעביד? במה אתה מתגאה? אם כן, במשקל צדק באמת, אינו נחשב כלל שום דבר. אם אמורי ברוך, בכל החשיבות שיש, בכל המציאות, ויש חשיבות דברים למציאות, הם מקרים מדומים בהם. ושהחיים ישייכותם רק לא יתעלה. אשר יתברר זה היטב אצל האדם, לא יעלה בגבו שום תשוקה כלל. כלומר לצד עצמו, כי אם גילוי רצון קונו, מילוי רצון קונו, ועשיית הרת רוח לפניו, וזה שאמרו חז"ל על משה רבנו, בענווה שהייתה למשה רבנו, ששלושה מוכי שכינם, כלומר אנשים חולים במצב מאוד מאוד ירוד, והייתה דעתו של משה נמוכה מכולם. פחות מהם הוא יזיק מעצמם. היינו, שכל מה שמתברר אצל האדם, איך אינו נחשב מצד עצמו וכל החשיבות הנראית בו, הוא רק מצד הבורא, התברך, והוא יתעלה, הוא השלם בתכלית, הנכבד והנורא, יבחין שהוא נו, אין לי משקפיים פה, מה זה זאת? כן, הוא שהוא חוץ משורת השכל והיושב, שיהיה פונה בהשתדלותו, באמורתו והמגיע לו, מצד שהוא מגיע לו. כיוון שיודע שיש כזה נחת רוח והמורה יתברך, שכל התכלית והחפצים, כל מה שיש לנו הוא ראוי ומחויב, שיהיו בטלים בערך התכלית הגדול והקדוש, הזה שאין ארוך אליו, כלומר כל מה שיש לנו כל מותו נעשה, הערך שלהם קטן, מול האמת, שהכל ממנו ולא ממך. וכל מה שידע זה האמת שיותר יגיע יותר לשלמות הרצון, שיהיה רצונו ממש כרצון כולו. זהו חיי האמת, שכתוב כי מוצאים מצא חיים, יפק רצון מה שם, דייק, שמה הפקת, נכון? שהפקת הרצון מהשם זהו אחר. כלומר, אשר אני מבין באופן ברור שכל מה שצריך אני לעשות זה רק לעשות נחת רוח מהשם ולא לי. שום דבר לא שלי. באמת התגאה איש, זה לא שלך. זה רק לשימושך. זאת מדרגת השלמת עבודת השם. וכאן צריך לשאוף. במקום הזה צריך להגיע. וזה אפשרי. זה קשה. אבל אפשר. שאין כולם עבודה יפה, נעימה ושורשית, במידת הגאווה, להוריד אותה במקומה, ולשים במקומה את מידת הגאווה. יום טוב.